היי, אני אור אלישה, בן 33, אני גר בתל אביב ואני עובד בפייפל, אני מנהל צוות של Decision Scientist, ואני אבא טרי.
אני אביגיל לוין, מסמסונג נקסט, אני מנהלת שיווק ואקוסיסטם.
ואני סימונה ולסקי ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
ואנחנו פה היום בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו להנגיש לציבור תפקידים בהייטק ואיך נראים חיי היומיום של העובדים בהם.
יאללה, בוא נתחיל. היי אור.
היי.
מה נשמע? אז אמרת לנו שאתה עובד בפייפל, תן לנו איזה משפט ככה על שלא מכיר מה פייפל עושה.
אז פייפל היא מאפשרת שירותי סליקה באינטרנט. ספציפית יותר, פייפל ישראל, העיסוק המרכזי שלה מניעת הונאות בפלטפורמה של פייפל, תוך כדי יצירת חוויית לקוח כמה שיותר טובה. זה העיסוק של רוב המשרד בארץ. יש כמובן גם חטיבה עסקית, שיותר מתעסקת עם המוכרים הישראלים. זה המרכז, מרכז העשייה של פייפל ישראל.
ואיך הגעת לשם? מה עשית קודם?
אז הגעתי לפייפל ישראל, אני אגיד את האמת, לא עשיתי הרבה דברים ספציפיים לפני זה. בעצם הגעתי ממש עם סיום הלימודים שלי, למדתי כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. וממש לקראת סיום הלימודים, דרך חברה של חברה, שמעתי על התפקיד הזה, שהיה נשמע לי מאוד מעניין.
שמעת על התפקיד ומה עשית?
אז שמעתי על התפקיד, דיברתי איתה קצת להבין מה זה אומר ביומיום. אני אגיד בשיא הגינות שגם כשדיברתי איתה והיא סיפרה לי מה זה אומר ביומיום, לא לגמרי הבנתי, אבל כן זיהיתי שם דברים שמאוד מושכים אותי. זאת אומרת, עבודה אנליטית, עבודה מחקרית, עיקר הדבר הזה, ואווירה, נקרא לזה אווירה צעירה במשרד, ספציפית באותו הזמן גם המשרד היה הרבה יותר קטן ממה שהוא עכשיו. אז אלה דברים שהיו נשמעים לי מאוד, דברים שבאופן כללי משכו אותי ורציתי לעשות. אני אגיד שסיימתי את הלימודים, או הייתי לקראת סיום הלימודים, ולא היה לי מושג מה ספציפית אני רוצה לעשות. אז
פשוט הגשת קורות חיים?
בדיוק. אז בדיוק נפתחו כמה משרות, ואחת המשרות שנפתחו הייתה משרת אינטרן של ריסק אנליסט, שבאופן כללי, במשפט אחד, המטרה של ריסק אנליסט זה למנוע הונאות בפלטפורמה של פייפל, כמו שהזכרתי. אז נפתחה משרת אינטרן. אני גם אגיד שלפני הלימודים גרתי עם חברה שלי שהיום היא אשתי בלונדון, ומאוד נחשפתי שם לעולם האינטרנים.
אינטרנים מתמחים, למי שלא מכיר.
ששם אפילו ספציפית, אלה היו חברים שעבדו איתי איפה שעבדתי, והם למדו בבתי ספר הכי טובים בלונדון, אבל סיימו ללמוד והיו צריכים ללכת להתמחות בלי תשלום, כדי לייצר לעצמם שורות בקורות חיים. אז הייתי מאוד פתוח לרעיון הזה, וספציפית אני אגיד שבפייפל זה ממש לא היה בהתנדבות, זו הייתה משרה לכל דבר. אבל הבנתי שזו יכולה להיות מבחינתי דרך להיכנס לעולם הזה. אז התראיינתי לתפקיד הזה.
שמה היה צריך qualifications בשביל להתקבל לתפקיד? זאת אומרת, למה אתה ולא אחרים לצורך העניין?
זו שאלה טובה. אני חושב שזה מאוד מגדיר גם את התפקיד, תפקיד האנליסט באופן כללי וגם ספציפית לפייפל. לא היו דרישות ספציפיות של אתה חייב לעמוד בזה, בזה, בזה. יש לפייפל מסלול רעיונות, נקרא לו לא קל לצורך העניין, שהמטרה שלו בעיקר היא לבדוק את היכולת האנליטית שלך, יכולת החשיבה האנליטית, היכולת להתמודד עם בעיות אנליטיות.
מבחנים וכאלה, ספר לנו קצת.
זה מבחנים, כן. בעצם מבחנים מעולם ריסק, שהמטרה שלהם היא לא להגיד אתה צודק או אתה טועה, אלא בוא נראה את החשיבה האנליטית שלך. בוא נראה איך אתה מגיב לסיטואציות שניתן לך.
אפשר להתכונן למבחנים האלה? יש באינטרנט? למי שרוצה להתקבל לתפקיד כזה?
לא. לא נראה לי באופן ברור מהבחינה הזאת של כאילו פייפל לא תרצה, או נראה לי שאף
לא בהכרח של פייפל, כן. באופן כללי, סגנונות כאלה, זאת אומרת, אתה התכוננת לרעיון, היה איזה, היה לך, יש לך דרך להתכונן, מישהו שעכשיו
אני
רוצה...
אני חושב שלא מעבר לדברים האובייס של תכיר את החברה שאתה מתראיין אליה, תכיר את ספציפית, אני יכול להגיד שפייפל ישראל לצורך העניין, היא מבוססת על, על סטארט-אפ ישראלי שפייפל העולמית קנתה בשם Fraud Sciences, ואז להכיר את, ה, את ההיסטוריה, להכיר מה החברה, מה עמד מאחוריה, זה הדבר המרכזי שאפשר לעשות. זה גם, אני חושב, היופי בתפקיד, שהוא קצת, קצת, זה לא עניין של כמה תשב, תלמד, ואז אתה תצליח, אלא חשיבה אנליטית, אני לא אגיד שזה משהו מולד או לא, זה לא באמת כזה דבר, אבל כן יש אנשים שיש להם יותר נטייה להיות אנליטיים יותר או פחות.
אז בוא נקפוץ שנייה לתפקיד. מה בעצם זה אומר? מה אתה עושה? אתה מגיע למשרד בבוקר, אנחנו נדבר גם על תפקידים שהתקדמת משם, אבל לצורך העניין, התפקיד הזה, שהוא תפקיד שאתה אומר ג'וניורי, וזו הזדמנות מעולה לאנשים.
אז זה באמת מה שאני מאוד רוצה להגיד, וכן אני אתייחס פה גם לפייפל ישראל, כי באמת יש פה קצת שוני. אז התחלתי ואמרתי במשפט הראשון שאני מנהל צוות של Decision Scientist, ובכוונה או ספציפית, אמרתי את התפקיד הזה ולא אנליסט, כי יש הבדל מסוים. כשאני התחלתי, באמת התחלנו כריסק אנליסט, וכמו שאני רואה את זה, וספציפי, וגם באופן כללי פייפל רואה את זה, אנליסט, בצורה מאוד רחבה, אלא בן אדם שהתפקיד שלו זה לעבוד עם, נקרא לזה, דאטה, להסיק ממנו מסקנות, ולהעביר את המסקנות מקבלי החלטות, אפשר לקרוא לזה, אין לי הגדרה יותר פשוטה לזה.
מה זה אומר לעבוד עם דאטה, כאילו אקסלים, תוכנות מסוימות, כאילו מה כן. הבן אדם, שוב, אנליסט בא ביום, בבוקר?
שוב, אם נגיד מלכתחיל, אם בשורה התחתונה התפקיד שלנו, או מה שפייפל ישראל בעיקר עושה זה למנוע עונות בפייפל, אז בסוף אתה צריך לעזור למנוע את העונות האלה. בפייפל, בכל רגע יש כמויות עצומות של עסקאות. אי אפשר, זה לא הגיוני, לעבור עליהם ידני, אף חברה לא יכולה לעמוד בזה. צריך לייצר מערכת החלטות אוטומטית, טובה ומדויקת, ודגש מאוד חשוב על המדויקת, כי זו בעצם חוויית לקוח הטובה שהזכרתי לפני זה. ומתוך זה בעצם, זה גוזר את העבודה היומיומית שלנו. אז בעצם אם הייתי מנסה מפה לגזור תפקיד של אנליסט, אז זה להסתכל על כמויות גדולות של דאטה פייפלי, ולנסות מתוך זה ליצור את מערכת ההחלטות האוטומטית הזאת.
באמצעות שימוש באיזשהו כלי מסוים?
כן, אקסלים, אבל בעיקר SQL.
זאת אומרת... תכנות.
זו שפת...
ניהול דייטאביסים.
בדיוק.
כן, ניהול
דייטאביסים. פחות תכנותית, שזה גם אחד הדברים היותר נחמדים, וגם אישית מה שאני מניח עזר לי להיכנס לתפקיד.
אוקיי, אז טוב לדעת SQL בשביל... זה יכול לעזור.
זה בהחלט יכול לעזור. שוב, פייפל ישראל, נגיד כשאני הגעתי, לא היה צריך את הידע הזה. זה משהו שאתה לומד תוך כדי התפקיד, וגם פייפל מספקת את ההכשרה הזו. אבל אני... כן, זה בהחלט יתרון. באופן כללי, בלי קשר לפייפל, אני חושב שהיום בעולם האנליטי, ידע SQL בסיסי, או איזשהו ידע בשפה כזו של שפה ל...
שמדברת עם מכונה.
בדיוק. שפה שמאפשרת לך לעשות בדיקות אנליטיות, בדיוק.
אני חושבת שגם יש היום איפה ללמוד את זה, כאילו אונליין, בכל פלטפורמה
שרית. ממש ממש לא חסר. אז זה הבסיס, זה הבסיס של העבר.
אז אתה מגיע, אתה מתשאל את הדייטאבייס, כל מיני קוויריז שאתה לא מפרט עליהם, אני לא יודעת, בגלל שזה, יש פה בעיות של רגישות של החברה, וזה בסדר. אבל וואלה, גילית משהו שהוא לא בסדר, אתה הולך עם זה לממונה שלך ואומר לו, או שזה כבר התפקיד של הממונה לזהות שיש משהו לא בסדר?
זה בדיוק, אני חושב, פה מגיע ההבדל בין אנליסטים לדיסיז'ן סיינטיסט. מצופה ממך לזהות, זה לא שאתה יושב כל היום ומזהה דברים ספציפיים, אלא אתה צריך, יש לך משימה, נגיד, לבנות את המערכת ההחלטות האוטומטית הזאת לאוכלוסייה מסוימת, אז אתה צריך לעשות את המחקר, להבין מה לא עובד, איפה יש את ההזדמנויות, איפה אתה יכול לעצור יותר מקרים כאלה של עסקאות רעות, איפה אתה יכול לייצר חוויית לקוח טובה.
אתה ממש מזהה שיש איזשהו באג.
כן, אני לא אגיד באג.
או מגמה.
זהו, זה מגמה. כי זה לא משהו שדפוק ואתה צריך לתקן, אלא עכשיו זה מה שקורה, יכול להיות שעוד שנה זה יקרה משהו אחר. אבל זה החלק האנליטי של האנליסטים, אבל יש פה חלק נוסף שהוא גם ליישם את זה. זיהית משהו שלא עובד, זיהית דרך יותר טובה לעשות את זה, אתה גם צריך מצופה ממך גם ליישם את זה.
אתה מיישם או אתה אומר לממונה שלך, הנה דרך ליישם?
אתה מיישם.
יש לך גישה ממש למערכת?
כמובן אתה עובד עם המנהל וכאילו אתה מול
ה-KPIs. אתה לא בצד של הפיתוח, אז כאילו איך אתה יכול ליישם את זה?
יש כלים שהם לא פיתוחיים, זאת אומרת יש כלים שמאפשרים לנו ליישם את המערכת ההחלטות שלנו.
כלומר, צריך לשנות משהו במערכת שבניתם אוטומטית, כדי בעצם שזה לא יקרה שוב, או להפוך את המגמה או משהו כזה.
פשוט תחשבו על מערכת קבלת החלטות, שהיא, כמו שהעולם משתנה, גם מערכת קבלת החלטות חייבת להשתנות עם העולם כל הזמן. ולכן זה אף פעם לא יכול להיות סטטי. תמיד הוא חייב להיות דינמי, וצריך להבין שגם מי שמנסה לעשות את ההונאות, מה שאנחנו קוראים לו פרודסטרים, זה גם בני אדם או חברות, ו... גם הם משתנים בהתאם למה שאנחנו עושים, ולכן העולם הזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יהיה דינמי, הוא לא יכול לעמוד במקום.
אז אמרת, האנליסט בעצם מזהה את המגמות וניגש לממונה, או משנים ביחד, ומה ההבדל עם
ה-decision scientist? הציפייה הוא שבעצם הוא יישם את מה שהוא מסיק. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המחקר, אתה צריך להבין מה לא עובד, עכשיו, מה אתה עושה כדי לפתור את הדבר הזה, כדי לשפר את ה... כדי לשפר את העולם שלנו.
אז על מה האנליסטים נמדדים?
אוקיי, פיאז שאומר בעצם כמה רוע נכנס למערכת של פייפל, כשהמטרה שלנו כמובן זה להביא אותו למינימום, וכמה חוויית לקוח טובה אנחנו מייצרים, שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה כמה מדויקים אנחנו. זה באופן מאוד 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 רחב, יש הרבה דברים שהם יותר ספציפיים, וספציפיים לצוותים מסוימים, אבל באופן כללי, אם אנחנו רוצים להגיד את המטרה של הריסק בעולם של פייפל, או שאני חושב שזה אפילו לא פייפל, ריסק באופן כללי, זו המטרה הכללית.
מגניב. אז אם אנחנו מתקדמים שנייה לתפקיד שהוא תפקיד מעל, טיפונת, אם תוכל לתאר איך נראה היום-יום, אם בכלל הוא שונה, אם הוא לא שונה, אז תגיד שהוא לא שונה ונמשיך שאלה הבאה, אבל אם יש לו אלמנטים שהם קצת שונים, לאנשים שרוצים לדעת מה האופק אחרי התפקיד הזה של האנליסט.
אוקיי, אז יש כמובן אופק של התפתחות לכיוון של ניהול, שזה משהו שהוא לא, אתה יודע, לא ספציפי לפייפל, אני חושב שהוא משהו שהוא מאוד, מאוד כללי, אבל בפייפל וגם בהרבה קורפים גדולים שאני מכיר, יש אפשרות גם להתפתח בכיוון של מה שנקרא individual contributor, שהוא בעצם...
מקצוען בתחומו.
בדיוק, אפשר להגדיר את זה...
מומחה.
בדיוק, מומחה. שזה, אני יכול להגיד באופן אישי, שזה מאוד מאוד טוב לפיתוח של אנשים. אני עד לפני שנה לא ראיתי את עצמי הולך לכיוון של ניהול, פחות משך אותי, וזה באמת אפשר לי אופק התפתחותי. אז באמת... הרבה חברות, אני חושב, היום מאפשרות את המקום הזה, מתוך הבנה שלא כולם רוצים ללכת למסלול של ניהול, וזה ממש לגיטימי. ומה זה אומר בעצם individual contributor באופן כללי ביום-יום? אני חושב שמאפשר לך גם לעלות בדרגות, ביותר בכוונה של למי אתה מדווח, ותחום האחריות שאתה מקבל. כן, זה הדבר המרכזי. אני חושב שכמו כל דבר בחיים, אתה צובר יותר ניסיון, אתה צובר יותר ידע, בהנחה שאתה עושה את זה טוב. בדיוק, בהנחה שאתה עושה את זה טוב, אז אתה גם תתקדם בזה.
אז אתה התקדמת בכיוון הזה, ואז הלכת לניהול?
אז אני התקדמתי בכיוון הזה, באמת מאוד מאוד נהניתי מהעבודה. ולפני שנה הייתה לי הזדמנות להתחיל לנהל, והחלטתי לנסות, לא... כי פחות עניין אותי להמשיך בתחום, בכיוון שהייתי, אלא אמרתי, ממש הרגשתי שזו הזדמנות לנסות. ואני חייב להגיד לא ציפיתי ליהנות מזה כמו שבאמת אני נהנה, ואני נהנה גם עכשיו.
אז מה אתה אוהב, תספר לנו בתפקיד? אתה יכול לחשוב על התפקידים האחרונים, מה בעצם הכי אהבת בתפקיד, ומה לא אהבת?
אוקיי, אז אני אתחיל בדברים יותר כלליים, ואז אני אגע גם קצת בפייפל ישראל, כי אני חושב שיש פה משהו ייחודי. באופן כללי, אני אישית מאוד אוהב את העולם האנליט. וזה, אני חושב, מאוד נכון ל-entry level בפייפל, לתפקידים הראשוניים, וזה משהו שאתה צריך אני חושב שאתה צריך שיהיה לך, כי זה המרכז היומיום שלך. ככל שמתקדמים, אתה צריך לפתח, או לאו דווקא לפתח, אבל כדאי שתאהב לעשות דברים נוספים שבאים עם התפקיד, כמו למשל שיתוף פעולה עם הרבה גורמים אחרים בארגון, בחברה. פייפל היא חברה עולמית, המרכז של פייפל הוא בסן חוזה, חוף מערבי בארצות הברית, בקליפורניה, ויש לנו גם משרדים בשנחאי, בהודו, זאת אומרת, חברה מאוד
גלובלית.
אתה כמעט לא יכול לעשות דברים לבד, זאת אומרת, אתה יכול לעשות דברים לבד, אבל ההשפעה שלהם בסוף, באופן אישי, אני חושב, תהיה מוגבלת. ככל שתעבוד עם יותר אנשים, יותר גורמים, ההשפעה של מה שאתה תעשה יכולה להיות גדולה יותר.
אז יש פה המון ממשקים פנימיים גם.
בדיוק, אז אתה צריך ללמוד לדעת לעבוד עם אנשים ואיך להניע אנשים לעשות דברים שיעזרו לך.
אז אתה לא צריך להיות רק אנליסט אוהב דאטה, אתה צריך גם קצת טיפונת להיות פוליטיקאי ולהיות מסוגל להניע.
אני לא יודע אם פוליטיקאי כמו לדעת לעבוד עם אנשים. זה הפן של ה-decision
scientist. זה ספציפית בפייפל, או שאתה חושב שזה כל תפקיד כזה גם בחברות אחרות?
אני חושב ש לאו דווקא תפקיד הריסק, אלא בכל חברה גלובלית. קשה לי, שוב, רוב הניסיון שלי הוא בתוך פייפל, אבל קשה לי לראות חברות גלובליות אחרות.
מאיזה תפקידים אפשר לעבור לתפקיד הזה? זאת אומרת, אנשים שלא out of university וכן רוצים להשתלב בתפקיד, איזה עוד תפקידים בעולמות יכול?
כן, אז אני יכול להגיד סביבי, באנשים בחברה, זה מאוד מגוון, הרבה דברים ש או כמה תפקידים שכן הם מחנה משותף, אנשים שבאים מהעולם של חשבונאות, שזה באמת אנשים שרגילים להתעסק במספרים, ויש להם זווית ראייה קצת שונה מאנשים אחרים. אנשים שעבדו בעולם של דאטה, זה לא חייב להיות עולם הריסק פר סה, אבל בהחלט עולם הדאטה זה הגדרה מאוד מאוד רחבה ומתאימה. וגם אנשים שיש להם ניסיון בניהול פרויקטים, או עבודה עם אנשים. זה, כמו שאמרתי, זה חלק נדבך מאוד גדול מהתפקיד שלנו, והיומיום שלנו, ככה שזה יתרון מאוד משמעותי.
אז פחות בעצם, לפי מה שהבנתי ואני אסכם את הצד שלי, בעצם פחות משנה מה למדת, אלא נגיד, אתה יכול גם ממלא מקומות, גם מניהול פרויקטים, כן צריך להיות לך איזה תשוקה, פשן כזה, כן. למספרים ואנליטי, כן אפשר להתכונן, אם זה ללמוד SQL, כן. עם דברים כאלה.
אני חושב שזה הדבר היפה, זאת אומרת, אני יכול לספר שיש סביבי אנשים שגם למדו קולנוע, ובעבר
כל הבימאים שם בחוץ, הנה.
הגיעו מהפקות, זאת אומרת, זה לא, אתה לא צריך שיהיה לך אביים בקורות חיים, ועשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, אז אני מגיע ל
יפה, זה תפקיד ממש פתוח.
לי יש שאלה אחרונה ממש, איפה אז רואים תפקידים כאלה? ג'וניור או פול טיים או
אז לך לירי תעסוקה שבבניין בהנדסה, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה.
היי, שכחתי מזה, נכון. יש מלא.
ירידי תעסוקה.
ממש,
בזום.
וגם
בזום.
בין אם ירידי תעסוקה, או שאני זוכר כשאנחנו למדנו, אז
איפה אתה מפרסם את המשרות? או שאתה לא אחראי על זה בכלל? מגייס מישהו? לינקדין?
לאו דווקא אחראי, אבל כאילו, כמובן שיש לי אינטרס לפרסם. כן, לינקדין, פייסבוק, כשהמטרה של פייסבוק היא להגיע לקהל של חברים של חברים.
שלב השאלה המהירה, ניסה? יאללה. יאללה, אז נשאל אותך כמה, 4 שאלות מהירות ותשלוף ככה מהבטן. טוב, שאלה ראשונה אני יודעת, תפקיד יותר אנליטי או יותר אומני?
יותר אנליטי, אבל יש לו פן אומני לא קטן, בעיקר בעבודה עם אנשים אחרים.
אז ממשק יותר עם אנשים או יותר עם מחשבים?
מאוד משתנה בתוך הצוות, מה אתה עושה?
מפתיע, התפקיד הזה מפתיע אותי. גמיש או שעות קבועות?
גמיש מאוד.
וזה קרוב לבית או הרבה נסיעות לחול?
זה מאוד תלוי בך. זאת אומרת, כאילו, כמובן שיש תקציבים ואתה לא תטוס לחול אם אתה מבקש, רק על בסיס זה שאתה מבקש, אבל אני יכול להגיד שבממוצע אני על, נגיד, בין טיסה לשתיים לחול, נגיד, בדרך כלל לסן חוזה להדקורטרס.
בשנה או ברבעון?
שנה, סליחה.
בשנה. אז זה יותר קרוב לבית, זה די תלוי בך.
כן, תפקיד
בארץ. יופי, אז תודה רבה, ותהנה
בחופשת הלידה שלך.
תודה רבה.